כזה, הד כזה. מה אנחנו עושים כאן בעצם? מסע החיים הזה שלנו. כרגע המכונית הקטנה הזאת שאנחנו נוהגת בתוך נוף של ריטריט. תראו כמה הכנות אנחנו צריכים בשביל פשוט לשבת בשקט. כמה מאמצים, כמה תנועות, כמה תזוזות, כמה נעליים בכניסה, וכמה תורים צריך לעמוד, כמה מחשבות צריך לצלוח, בשביל פשוט לשבת, בשקט. ומה קורה שאנחנו יושבים בשקט? מה קורה שאנחנו יושבות בשקט? אולי דווקא אז, סוף סוף, אפשר לשמוע את הרעש, את הצליל. מה ההבדל בין רעש ובין צליל? מה הופך צליל לרעש? אפרופו. אז יש מאחורינו נתיבים שנראים מאוד כיפים, כי בכל יום שישי שיצא לי ללמד פה, אני שומעת את הטרקטורונים. בדיוק מה שאנחנו שומעים עכשיו, מאחורה. אפשר להתייחס לזה בתור הפרעה, נכון? הם מפריעים לנו במדיטציה שלנו. שימו לב כבר לחלוקה הזאת של הם ואנחנו. המקום הזה שמתכווץ ונאחז סביב האני והשלי, שמוליד בסדר ולא בסדר. שמוליד אנחנו והם. הפרדה. חיץ. ומה קורה כשנקודת המבט מסכימה להשתנות? כדי להתרחב ולהסתכל, או להקשיב יותר נכון, לצלילים, לא כאל רעש, אלא קודם כל כאל צליל, ודבר שני, אולי אפילו לא רק כאל צליל, אלא כאל צליל שמבטא, למשל, תחביב של מישהו. סוף סוף למישהו יש כמה שעות חופש בשבוע, והם יכולים לצאת לחופשי. וזה הביטוי של זה. תראו כמה הדברים תלויים במה? בנקודת המבט שלנו. כי אם זה היה מישהו שאנחנו מכירים ואוהבים מאוד מאוד מאוד, ולמשל יודעים שהיא או הוא עברו תקופה קשה עכשיו, ופתאום שומעים אותם נוסעים על טרקטורון מאחורינו, היינו אולי, מה זה שמחים בשבילנו? נכון? איזה יופי, יצאתם מהבית, עשיתם משהו בשביל עצמכם, לא חשוב, תרסו את הטבע. בכל זאת, כן. והנקודת מבט אחרת התגנבה לפה. ומה קורה כשנקודת המבט שלי נאחזת ואני עכשיו עושה מדיטציה ואתם עכשיו מפריעים לי? צ'ק. נסגר, נסגר. המקום הזה, כן, של ההיסגרות, אפשר להגיד שזה לב הסיפור. יש שיר כזה ליהודה עמיחי ש... שיש בו שורה שאומרת שגם האגרוף היה פעם כף יד פתוחה ואצבעות. זה דימוי מאוד יפה שהולך איתי, כף יד הסגורה הזאת או הפתוחה. מה מתאפשר כשהיא נסגרת, מה מתאפשר כשהיא נפתחת. אחד המשלים של הבודה גם מדבר על כף יד סגורה, אגרוף שנקמץ סביב גחל לוהט. הוא אומר, במקום להרפות שם, אתם מקבצים עוד יותר, אתם אוחזים עוד יותר, אתם סוגרים עוד יותר. וזאת הסיבה, בעצם, לכל מיני כאלה של אי נחת, חוסר סיפוק, אי שביעות רצון, כאב, סבל. אז כשאנחנו מדברים ומדברות על הלימוד והתרגול העמוקים של זה שהתעורר, בודה זה כינוי, אפשר להגיד שמדובר בסך הכל על שתי תנועות מאוד פשוטות. התנועה שגורמת לסבל, אי נחת, חוסר סיפוק, אי שביעות רצון, קוראים לזה בשפה העתיקה דוקה. והתנועה שמשחררת מזה, משחררת אותנו, משחררת את זה. כן. אפשר אפילו לקרוא לה, אם תרצו, נירוונה. או הפירות של התנועה הזאת. וזה מתחיל מקטן, קטן, קטן, קטן. המקום הזה שמאחז, מול המקום הזה שאומר, טוב, אני מוכנה להרפות. אני מוכנה להרפות שם. אני מוכן להרפות שם. וזה נכון לכל דבר ועניין בחיים שלנו. מה זה הדבר הזה? שמציף כרגע את התודעה שלנו, ובו, כבני אדם בעולם, בדיוק מי שאנחנו עכשיו, אנחנו נאחזים בו. הדברים הם צריכים להיות בצורה אחרת, הנשימה צריכה להיות עמוקה יותר, או שטוחה יותר, ארוכה יותר, או קצרה יותר. בקיצור, איך שהיא לא תהיה, לא נצא מרוצים. סוג של חותנת פולניה. נכון? סליחה, באדר. הזה. ואנחנו מתחילים לשים לב בעצם למה מתגלה לנו שאנחנו בסך הכל עוצרים, מתבוננים, מקשיבים, מקשיבים פנימה, מקשיבים החוצה, מקשיבים למה מתחולל בפנים, שמים לב למה קורה בחוץ, ושמים לב בעיקר לתנועות האלה שקורות בנו, התנועות הפנימיות. בסך הכל הרי התרגול הוא מאוד מאוד פשוט, אני עם הנשימה, עם הגוף, זהו. ואז נכנס העולם, נכנס העולם הפנימי, נכנס העולם החיצוני, ויש מתחילה מערכת של יחסי גומלין, מערכת יחסים שהרבה פעמים חלקים גדולים ממנה לא מיטיבים איתנו. לא מיטיבים איתנו. הרבה מכם היום בקבוצות באופן מפתיע, חייב להגיד מפתיע, לא שגרתי, דווקא אמרו כמה כיף להם עם השקט. כמה כיף עם השתיקה. סוף סוף אנחנו לא חייבים לדבר, לא חייבים לדווח. אנחנו חייבים לספר שום דבר. כמה כיף את השתיקה הזאת. וממש כמו אפשר לצנוח לתוכה, כמו מין קרית כזאת שמכילה אותנו. אבל מעבר לנעים הזה, ששתיקה יכולה, דממה יכולה לאפשר, סוף סוף כל מיני קולות קטנים בפנים יכולים להרים את הראש ולהישמע באוזניים שלנו. למשל, הקול הזה שאומר, אם אני לא יוחז חזק במשהו, אני אאבד. והמשהו הזה יכול להיות משהו חומרי, יכול להיות אדם אחר, יכול להיות מערכת יחסים, יכול להיות השקפה, הרבה פעמים הוא השקפה. שלנו, כלפי עצמנו, כלפי מישהו אחר, כלפי העולם, השקפה פוליטית, השקפה חברתית, או כל סוג של דעה, רעיון, עמדה. שימו לב למילים האלה, אפילו בעברית, אנחנו מטפחים עמדות, אנחנו נעמדים איפשהו, ומשם רואים רק את מה שאנחנו רואים. הדממה היא כלי עזר מאוד גדול בדרך הזאת, שאנחנו הולכים אותה יחד. עכשיו, כל אחד לבד, אבל ביחד, כקבוצה. כל מיני דברים יכולים סוף סוף להיחשף. דיברתי אתמול על קו הים שנסוג מהחוף, והשפל מגיע. ושברי בקבוקים, טבעת יהלום, חתיכות של עצות, כל מיני ג'יפה, כל מיני דברים נחשפים, וזה טוב, כדי לא לדרוך על השברים, או כדי להרים את משהו יקר ערך. זה טוב לראות. הדממה עוזרת לראייה הזאת עוד יותר. חלק ממה שנחשף לנו אלה דפוסים מאוד אישיים פרטיים שלנו, איך אנחנו מול העולם, איך אני כאדם בעולם חווה את העולם. מי אני באמת? מי אני בכלל? מי שאנחנו באמת, אגב, זה אחד המשפטים היפים של אחד המורים שהוא כבר לא בחיים, רמן המהרשי, שאמר שהמסע הרוחני הוא מסע בלתי נגמר ממי שנדמה שאנחנו, למי שאנחנו באמת. אז מי שאנחנו באמת זה לא דבר אחד, עובדה מוגמרת, הנה זה מי שאני, מצאתי, חיפשתי, הנה מצאתי את עצמי, הנה אני. זה דבר הרבה יותר מורכב, הרבה יותר יפה, מאשר איזושהי קביעה אולטימטיבית, זה מי שאני, או כנ"ל על מישהו אחר, זה מי שהוא. הוא זה ש. אנחנו כל כך הרבה יותר מורכבים, אנחנו ממש, תחשבו על הדימוי של קרחון, שרובו, אני לא יודעת אם ראיתם פעם את הצילום הזה, ראיתי אותו שוב לא מזמן, זה ממש מדהים. מה שאנחנו רואים זה רק את השפיץ שלו, למעלה ולמטה יש, וואו, פי 100 יותר גדול ממה שנראה לעין. סוף כל סוף אפשר להתוודע למה שמתחת לפני השטח, לעוצמה, לדבר העצום הגדול הזה, שלא נראה לעין רגילה, כי יותר מדי רועש שם בחוץ, בעין הרגילה, יש יותר מדי אבק, כמו שאלה דיברה אתמול, בעין הרגילה. יותר מדי דברים שמסתירים. אז חלק מהדברים שנגלים לנו, כשאנחנו בסך הכל שמים לב לנשימה, הם דפוסים מאוד מאוד אישיים של איך אנחנו מול העולם. וחלק מהדברים שנגלים הם דפוסים דווקא אוניברסליים. להבין איך אנחנו כבני אדם בעולם מתכווצים או חזים את הגחל הלוהט הזה, ומתוך הבנה לא נכונה לא מרפים ממנו וגורמים לעצמנו עוד ועוד אי נחת, כאב וסבל. ואפרופו, כן, חלק מהדברים שאנחנו נאחזים בהם, חלק מהגחלים הלוהטות האלה, כן, זה ממש המקום הזה של ההשקפות, מי אנחנו חושבים שאנחנו. ובתוך ההשקפה העצמית הזאת, מי שאנחנו חושבים שאנחנו כבני אדם בעולם, אצל רוב האנשים, אני לא יודעת למה זה, אולי זה סוג של שפעת שחטפנו מ-day one, אין לי מושג למה ואיך זה מתפתח, זה בטח תוצאה של תרבות ותבנות וכו'. אבל חלק מהדפוסים שקורים זה דפוס של שופט פנימי מאוד מאוד חזק. שופט פנימי ושופט חיצוני, כן? השיפוט הזה, שהוא תנועה פנימית מאוד כואבת, מאוד מכאיבה, איכשהו סוג של מגיפה. אתם יודעים על מה אני מדבר? כן? תנהנו חזק מכל הכנים. זה מאוד מאוד מוכר, ולא רק בארץ, כמובן אנחנו פוגשים את זה בריטריטים בחו"ל, בכל מיני אוכלוסיות, בכל מיני גילאים, לא משנה מי אנחנו, איכשהו יש קול פנימי מאוד חזק שמסתווה לאמת ואומר, את לא בסדר. There's something wrong with you. כן? משהו בך לא תקין, משהו בך חסר או עודף. כן? מכירים את המילים האלה? עכשיו, זה המון פעמים עובד כאילו הפוך על הפוך, כאילו אני נורא בסדר מתוך התחושה הזאת שאני נורא לא בסדר. אני נורא בסדר ואז מישהו אחר יוצא השם, כן? גם השופט הפנימי צ'אק מושלח החוץ הזה, אותה תנועה מחייבה. היא מחריבה למי שזה מושלח עליו, אבל גם מחריבה לנו, מאוד. לפני איזה כמה ימים נסעתי אחרי רכב שהיה לו סטיקר, כזה עגול גדול, והיו בו שתי מילים על הסטיקר. שתי המילים האלה היו הפגור והצודקת. אוקיי. אני חושבת שזה אומר הכל. וואו, המקומות האלה שמתוכם אנחנו מסתכלים על עצמנו, על אנשים אחרים, על העולם, שופטים, מקטלגים, מאמינים לגמרי לגמרי ויוצרים סיפורים שלמים, סיפורים שלמים. ומתוך הסיפורים האלה אנחנו חיים את הסיפורים האלה. אנחנו לא חיים את הדברים כמו שהם. אנחנו חיים את הדברים כמו שאנחנו. אנחנו לא רואים את הדברים כמו שהם. אנחנו רואים את הדברים דרך המשקפיים שלנו, דרך ההשקפה שלנו. חלק ממה שנגלה לנו בתוך הדממה, זה בדיוק הדברים האלה. זה להתחיל להתבונן בעיניים יחפות, יותר ויותר, באוזניים יחפות. יותר ויותר. והרבה ממה שאנחנו נראה ונשמע, זה לא בהכרח דברים כיפים. לא בהכרח איזה תענוג גדול, מישהו אמר פעם. ריטריט מדיטציה זה, או לעשות מדיטציה, לתרגל מדיטציה, זה one insult after another. אלבון אחרי אלבון אחרי אלבון. זה לא מי שחשבתי שאני, רגע. ועדיין, עדיין, the only way out is in and through. אי אפשר לעשות פה עיקופים וקיצורים ו... להיות במקומות כאלה, whatever, מחוץ לגבוהים, מדחיקים, רחוקים. זה אנחנו, אלה החומרים של החיים שלנו. ומשהו באופן הזה, משהו בתרגול הזה, בלימוד הזה, כמו מזמין אותנו לפגישה מאוד אותנטית, מאוד ישירה. כמו לכוון פנס, תאורה לא דווקא מחמיאה של... צילומים שאחר כך גם עושים להם פוטושופ. לפעמים זה תאורת פלורסנט כזאת חזקה שמראה דווקא את כל הפסים, החריצים, הכתמים, הקמטים, whatever. לא משנה. זה שם. באור מסוים זה שם. גם זה שם. מה אנחנו עושים עם הדברים האלה שאנחנו רואים? איך אנחנו מתייחסים למה שאנחנו רואים? המקום של הראייה, המקום של ההקשבה, אלה שתי איכויות מאוד משמעותיות. גם ההקשבה ממש הפיזית, גם הראייה ממש הפיזית, וגם ההקשבה הפנימית והראייה הפנימית. אז לפני הרבה שנים יצא לי, חיה לי את הזכות הגדולה ללוות אישה יקרה אל מותה. הייתה חולה בסרטן, וכשפגשתי אותה היא כבר הייתה מאוד חולה, והייתי מגיעה אליה פעם בשבועיים, והיינו יושבות יחד, ומדברות על החיים, וצוחקות על המוות, והשעתיים כל פעם מאוד מאוד כיפיות. אם אתם יכולים לדמיין דבר כזה, דווקא מאוד כיפיות, מאוד מצחיקות. ואני זוכרת, קראו לה שרה, ואני זוכרת שהיא סיפרה לי ש... תמיד רעשים נורא הפריעו לה. היא הייתה מאוד רגישה לרעש. והיא אמרה לי שהדירה שלה הייתה בלב תל אביב, ככה, על אחד הרחובות הראשיים, ליד הבימה. ושכבנו ככה, היא שכבה למדיטציה, אני נתתי לה הנחיות למדיטציה, ותרגלנו ביחד. והייתה מין שעת צהריים כזאת מאוד נעימה, עם אור כזה יפה של חורף. וכל הזמן יש תנועה בחוץ של המכוניות בחוץ, ושומעים אותם כמו מין נהר כזה של צלילים. היא אמרה לי, את יודעת, פעם זה היה נורא נורא מפריע לי, זה היה משגע אותי, הרעש הזה של המכוניות, וזה נכנס לי לתוך הבית, ועשיתי חלונות כפולים, וזה לא עזר. ונזכרתי, פתאום היה לי מין אינסייט כזה, נזכרתי שלפני כמה שנים היא סיפרה לי, היא הייתה בהודו, בדלהי, במקום שנקרא קונאוט פלייס. במקום מאוד מאוד רועש וסוען 24/7, מין כיכר כזאת מלאה חנויות שיש בהם הכל שאף אחד לא צריך, כזה. נוסעים שם בכמה נתיבים, במעגלים סביב הכיכר ואחר. 24/7 יש שם רעש, צלילים, ריקשות, מכוניות, ככה. הודו, מצפצפים, אתם יודעים, הודו מצפצפים בתור שפה. והיא אמרה לי, שם זה בכלל לא הפריע לי. ממש לא אכפת לי, לא הפריע לי. והיא הייתה אדם שחוקר את הדברים, והיא אמרה, נורא עניין אותי, למה זה לא הפריע לי שם, ולמה זה נורא מפריע לי פה, למרות שפה הרבה פחות רועש משם. ואז היא אמרה, כשהייתי שם, זה לא היה שלי. זה לא היה שלי, זה היה שלהם, של ההודים, כן? שמה, רחוק. הייתי אורחת לרגע, זה לא היה שלי. פה זה שלי. זה הדירה שלי, זה הספייס שלי, זה אני. שימו לב למקומות האלה, זה היה רגע נורא מתוק של תובנה. המקומות האלה שאנחנו חווים משהו, ודי מהר כף היד נאחזת ומצוותת לזה את האני, את השלי, את הקשור אליי. השופט הפנימי מתחיל ומספר לנו ת, 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 כל מיני סיפורים וקשקושים עלינו. מעבר לזה אנחנו ישר מאמינים וקונים את זה כאמת ולא מטילים ספק בשופט הזה אף פעם או בשופטת. למה זה מכאיב לנו? זה אומר לנו משהו עלינו כביכול. זה מי שאני. ואיך אפשר לעשות את הטיול אחרת ולהסתכל על רצף המילים הזה של עוד פעם המדיטציה שלך גרועה, כולם יושבים כמו בודה ורק את כל הזמן זזה, או פותחים איזה עין ועולים את כולם כזה, אוי, מתי זה ייגמר, מתי זה ייגמר, אני כל כך גרוע במדיטציה, זה בטח אני, וכולי וכולי וכולי, וזה רק ההתחלה. אין לי, משום מה, אין לי עכשיו דוגמאות יותר טובות מאשר הדוגמאות של המדיטציה, אבל בטח לכם יש. ואיך אפשר להתייחס לזה כרצף של, אוסף של מילים שמגיעות מתוך הרגל, שהם סוג של ג'אנק, תכלס. כמו שאנחנו אוכלים ג'אנק פוד לפעמים, בלית ברירה, פשוט שם. איך אפשר לעשות לזה סטופ, להגיד תודה, אבל לא תודה ולא לקחת את זה אישית. לא להאמין. בדיוק כמו הצליל הזה עכשיו שאנחנו שומעים. אפשר לקרוא לזה, מה? המואזין שר, וזה כפר ערבי, עם כל הקונוטציות שעולות על כפרים ערבים וכו' וכו'. ואפשר להחליף את נקודת המבט, כי נקודת מבט לא פחות אמיתית. יש פה איש ששר לאלוהים שלו. ואיך זה נשמע? וככה זה נשמע. הוא אומר, משהו פה גדול, משהו פה גדול ממני. שימו לב איך שינוי נקודת המבט משפיע ומשנה את החוויה שלנו. אז תסתכלו על הדוגמה הזאת, שאנחנו מגיעים הביתה, וזה די דומה למה שקורה תכלס בריטריט. אנחנו באים לריטריט, מתיישבים, בשקט, כבר לא דיברתם, נראה לי פחות מ-24 שעות, אבל זה כבר מרגיש כמו איזה צום מיצים של חודשיים לפחות, ובקבוצה כזה, אוי, קשה לפתוח את הפה בכלל. אוקיי, וואי, מוזר לשמוע את הכל. אוקיי. ויושבים בשקט, ואז מתחילים לשמוע את כל הדיבור הפנימי, ואת כל הרעש, ואת כל הבלגן, ואת כל השופט, ואת כל הזה, ואת כל הזה, ואת המואזין, ואת הטרקטורונים, ואת כל הסיפור הזה. זה נראה לכם שאולי הדברים נהיים יותר ויותר גרוע. זה קצת כמו שנכנסים הביתה, ואנחנו רק רוצים שקט. בשביל מה באנו? מה אנחנו עושים פה? לפחות שיהיה קצת שקט. באנו הביתה ויש רעש, לא נורמלי, הרדיו עובד, הטלוויזיה עובדת, הילדים עושים בלגן, השכנית. בוא נגיד שהצלחנו מהרגע של חסד, הצלחנו לפנות, לסגור את הטלוויזיה, לכבות את הרדיו, לשים את הפלאפון על מצב טיסה, זה קורה לפעמים, לטובים שבינינו, אתם יודעים, פשוט לכבות אותו. השכנים הסתלקו, סוף סוף נהיה שקט, נכון? סוף סוף יש שקט. ואז פתאום אנחנו שומעים את הצרצור המעצבן הזה של המזגן, או של המקרר. סוף סוף משהו עדין יותר יכול להיחשף, דווקא בגלל שהתחלנו לכבות את הקולות הדרמטיים הגדולים. וזה פחות או יותר מה שקורה כאן, מה שקורה לנו בתרגול, מה שקורה לנו בביחד הזה שנקרא ריטריט. אז אנחנו גם נחשפים וחושפים את הקולות השקטים יותר, העדינים יותר, שהיה להם פחות צ'אנס שכל הדרמות בחוץ קרו. וכך אנחנו מתחילים ומתחילות להסתכל בעיניים אחרות, בעיניים אחרות, באוזניים אחרות, נקודת מבט אחרת, נקודת שמיעה אחרת. מתי הצליל הופך לרעש, ואיך הוא יכול להפוך חזרה לצליל? זה מאוד מאוד קשור באופן האחיזה שלנו, בתנועה הזאת שנאחזת ומקבעת משהו במקום, ומנחסת לעצמנו, במערכת היחסים הזאת שבינינו ובין הדבר עצמו. ואם דיברתי עכשיו על הצלילים ועל היחס, ושימו לב שאפשר לעשות copy-paste פה לכל דבר ועניין שקשור לחוויה שלנו כבני אדם בעולם, זה אותו דבר, אותו copy-paste שקשור גם לדיבור, כל השיחה הזאת עכשיו, קשורה מאוד מאוד גם לשמיעה וגם לדיבור, גם להקשבה וגם לדיבור. כי כשיש מין צום שתיקה כזה, אז סוף כל סוף אנחנו יכולות לשמוע ויכולים לשמוע הרבה יותר טוב את הדיבור הפנימי. וביחס לדיבור הפנימי, אנחנו נרצה להשקיע שם את העבודה, את האנרגיה, את המאמץ הנכון. משום שזה מה שמנהל אותנו מבפנים. זה מה שיוצר את האקלים הפנימי שלנו. כשאנחנו מגלים שיש בנו מועקה כלשהי, בין אם גדולה ובין אם בינונית ובין אם קטנה יותר, תחפשו איפה התכווצה כף היד שלכם לאגרוף, במה אתם נאחזים עכשיו. האם אתם מאמינים לדיבור, נאחזים בו כאמת, למשל? שימו לב, כשאתם מקשיבים ומקשיבות לדיבור הפנימי, שימו לב למילים שנאמרות בפנים. אני תמיד כזה וכזה, או אני אף פעם לא כזה וכזה. כמובן אם יש שיפוט, לשים לב, עולה שיפוט. שיפוט פנימי, שיפוט כלפי מישהו אחר. אז זה לימוד מאוד מאוד גדול, המקום הזה של הדיבור וההקשבה הפנימית הזאת. האם מה שנאמר עכשיו בתוכי פנימה, שאני הוא הנושא שלו, או מישהו אחר הוא הנושא שלו, האם זה נכון? האם באמת זה נכון? האם זה מועיל? באמת, יד על הלב. האם זה מועיל? האם זה מיטיב? האם זה תומך? האם זה תומך ב-well-being שלי? או של מישהו אחר? האם זה סוג של אוכל בריא? ללב תודעה שלי? או עם יד על הלב זה ג'אנק? כולנו יודעים מה זה ג'אנק, אוקיי? זה, במקרה של ספק, אין ספק, זה ג'אנק. להתחיל לשאול את השאלות האלה פנימה, להתחיל לפתוח דרגות חופש בינינו ובין הדבר שלוחד אותנו, שקולה אותנו, שתופס אותנו ככה, כמו האחיזה הזאת בגיחה ללוהט. ויש לימוד שלם על מה זה דיבור, שהוא דיבור שהוא עוזר ל-well-being שלנו, לחופש, לשחרור של הלב, של התודעה. לימוד מאוד מאוד גדול. אני חושבת שזה אחד המקומות בריטריט, זה אחד המקומות המעניינים לעבוד עם הדיבור. דווקא כי הוא דיבור מאוד פנימי, ודווקא כי שם אפילו רגע אחד שמשהו בנו מצליח להגיד ליצור הזה שיושב על הכתף ואומר כל הזמן כמה שאנחנו לא בסדר, something deeply wrong with you, לא משנה מה תעשי, יצאת לא בסדר. כן? להגיד לקול הזה שנספח עלינו, Thank you for sharing. תודה באמת, אבל לא תודה. לא תודה. אתה לא נכנס פנימה. זאת חתיכת תנועה אמיצה לעשות אותה. אתם איתי? אתם מבינים על מה מדובר? כן? מי לא מבין? יש? המקום הזה שאומר, זה לא בריא, זה לא נכון, זה לא מיטיב. זה אפילו לא אמיתי. כשאנחנו מדברים על דיבור ושמים לב לדיבור הפנימי שלנו, אפשר למשל לקחת את ההנחיות הקלאסיות של בנות אלפי שנים, יש מין ארבעה משפטים כאלה של הבודה, אומר, אם זה לא נכון ולא עוזר, אל תגיד את זה, אל תגידי את זה. זה כמובן נכון לדיבור עם מישהו אחר ולדיבור פנימי שלנו. אם זה נכון אבל לא עוזר, אל תגידי את זה. אם זה לא נכון אבל זה עוזר, אל תגידי את זה. אם זה נכון ועוזר, תמצאו את הזמן המתאים להגיד את זה. תראו כמה הקשבה וכמה דיוק יש במקום הזה, כן? של הדיבור. עולה לי מין משפט של הייתה מורה בישראל שקראו לה ימימה, שהיה לה ככה, היא דיברה מאוד מאוד מדויק, והיה צירוף מילים נורא יפה שהיא דיברה אפרופו על הדיבור. היא אמרה על זה, מוסר דיבורו. כאילו אנחנו מוסרים את הדיבור שלנו. להתייחס, להחזיק את הדיבור כתור משהו מאוד מאוד יקר ערך, משום שלמילים יש כוח. המילים, יש מין משפט כזה עתיק, כן? אמר לי אותו פעם מישהו מחול, אני חושבת שיש לנו אותו גם בעברית, בלשון אין עצמות, נכון? אבל היא יכולה לשבור עצמות. הדיבור הוא משהו שיכול להיות מאוד מאוד מכאיב, כן? כשהוא קשה, כשהוא פוגעני, שהוא בא להזיק, שהוא מפלג, שהוא לא מדויק, שהוא שקרי. וכשאנחנו יותר ויותר, התודעה שלנו מתעדנת בזכות התרגול. יותר ויותר, אפילו מאוד יכול להיות שאתם בכלל לא שמים לב לזה, אבל עוד ועוד שכבות ככה מתקלפות ויורדות. בזכות זה שעצרנו ואנחנו יושבים בשקט עם עצמנו. הדברים קורים, התהליכים קורים, הרבה מתחת לפני השטח. והמקום הזה של הדיבור נהיה יותר ויותר רגיש. אני רוצה להזמין אותנו לרגישות הזאת. באיזשהו שלב מגיע הרגע שבו שקר זה משהו שכבר לא בא בחשבון יותר בחיים שלנו. כבר לא מתקיים יותר, כבר לא יכול לקרות. זה כבר סוג של משהו שנרצה להקיא אותו. הוא כבר לא, כבר אין לו מקום. ואפשר להגיד שבאופן מסוים אנחנו גדלים לקראת המקום הזה. ומה קורה לנו בפנים, כן, גם הבודה וגם הרבה מורים דיברו על המקומות האלה, כן, אלה אתמול דיברה על חמשת הקווים המנחים שאנחנו הולכים לפיהם כדי לשמור על התודעה והלב שלנו שקטים, שקטים ושלווים. ומה קורה לנוף הפנימי שלנו, כשאנחנו מדייקים את הדיבור שלנו, כשאנחנו מדברים בצורה אותנטית, כשאנחנו מדברים אמת, כשאנחנו לא מדברים דיבור מיותר. אני רוצה להזמין אתכם לקחת את החקירות האלה פנימה, כשאתם יושבים עם הדיבור הפנימי, והקול הזה בראש, כל הזמן תוכן, 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 יש מין כמו, אולי לי מילה טלפרינטר, אבל אני לא יודעת אם מישהו זוכר אותה בכלל. נגיד הכתוביות שיש למטה שרצות כל הזמן, טק, 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 טק. כל הזמן כאילו יש בנו איזה מין מדווח פנימי כזה. שמתם לב לעניין הזה? מישהו כל הזמן כמו עושה narrating, כן? כל הזמן מספר מה קורה עכשיו. אחרי כמה זמן זה משתנה, כן? אבל בהתחלה זה כזה, מה זה כל הדבר הזה, כל הקריינות הזאת שקורית לי בראש, לפעמים שירים, כל מיני סיפורים, כן? נכון? שמתם לב? למי יש שירים בראש עכשיו? יופי, אתם לא לבד, כל השאר פשוט לא הרימו יד. אבל הדיבור הפנימי הוא דיבור שקורה כל הזמן. והדיבור הפנימי הוא זה שמכתיב את הדיבור החיצוני. התרגול עוזר לנו לשים לב מאיזו אדמה השורשים שלנו יונקים, על מה הדיבור הפנימי שלנו מתבסס. האם הוא מתבסס על התנועות הלא מיטיבות של ההאחזות, הצמדות, הסגרות, טינה, כן, קנאה, תעתוע, בורות? או האם הדיבור הפנימי יונק מתוך אדמה שיש בה ידידות, שיש בה את חום הלב, שיש בה את ראיית האחר, שיש בה כנות, שיש בה הסכמה להיות סמן במקום הלא נוח, שהוא לא ידוע. אבל לא לוותר על הטוב הזה, על המקום שמסכים לא לפגוע יותר. אז הרבה מהשיח על הדיבור קשור למקום הזה של אי פגיעה, לא לפגוע. והדלאי למה אמר על זה נורא יפה, אם אתה, את או אתה, אם אתם יכולים, תעשו טוב. אבל אם ברגע מסוים זה לא מתאפשר, לפחות תימנעו מלעשות רע. ציטט את הבודה כמובן. איך אפשר להימנע מלהזיק? וזה מתחיל מתנועה מאוד מאוד קטנה פנימה שמקשיבה ומסכימה להקשיב פנימה. לשמוע את הקול הפנימי הזה ולהגיד, זה מיטיב, זה לא מיטיב עכשיו. במין מינון הומאופתי כזה, זה לא צריך לחפור יותר מדי. מיטיב או לא מיטיב, מה קורה עכשיו? זאת אמת או לא אמת? אם אני לא יודע, אני שם את זה בצד. בהקשר הזה של ההסכמה שלנו להתעדן יותר ויותר, ולהסכים לשמוע, כי ההתעדנות הזאת הולכת יד ביד. אנחנו גם מתחילים ומתחילות לשמוע יותר דברים מהבפנים שלנו, יותר מהעומק שלנו. וגם המקום הזה שלא מוכן יותר לאכול ג'אנק. זה ממש סוג של הכרזת שמיטה, די. יש משפט אינדיאני שאומר באנגלית זה... If you do not hear the whisper, you will hear the scream. אם אנחנו לא נשמע את הלחישה, את הקול העדין הזה מבפנים, אנחנו מתישהו נשמע אותו צורח, צורח, ובצדק. הזמנה לשים לב למה עכשיו מתרחש, לא מתוך השיפוטיות, החזקה הזאת שבתוכנו שיכולה להיות מאוד מכאיבה, אלא מתוך מקום שמסכים לא לדעת, לא לדעת, גם אומר לא למשהו ברור לנו שהוא לא מיטיב איתנו, כן? וגם כל הזמן נוהה אחרי מה שכן מיטיב. זה כמו שדיברנו אתמול על המאמץ הנכון, זה אותו דבר עם הדיבור הנכון, אותו דבר עם ההקשבה הזאת. באיזה אוזניים אני מקשיב ומקשיבה, גם כן. יש, כשאנחנו מדברים על דיבור, זה חתיכת תרגול מאתגר. אתם חושבים שלשבת פה בשקט עם עצמכם זה קשה? אחר כך, כשאנחנו פוגשים את האנשים בחוץ ומנסים לתרגל דיבור שהוא דיבור נכון, שם מתחילה העבודה מאוד מאוד משמעותית. אז כל מילימטר וכל גרם של הבנה שלנו עכשיו עם העבודה הזאת, עם הדיבור, יהיה מאוד מועיל ותומך אחר כך. אבל באופן כללי, המקום שלנו של המילים, יש משפט כזה לטי.אס. אליוט, נראה לי שזה על השעיה. הוא אומר, בזבזתי 20 שנה בניסיונות ללמוד להשתמש במילים. כל ניסיון היה התחלה חדשה וסוג נוסף של כישלון. הסתערות נוספת על הבלתי ניתן לביטוי עם ציוד גרוע ומתפרק. והניסיונות שלנו לנסות לשים במילים את הדבר הזה, את התנועות העדינות של הנפש, זה לא תמיד ניסיונות שהם מצליחים לנו, ועדיין. מעבר לכל המילים, מעבר לכל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, אפשר לבוא ולשים לב לתנועה הקטנה הזאת של אחיזה מול שחרור, של קיבוץ מול ההופיה, של הסכמה לצעוד לתוך הזון הזה, לתוך התחום הזה של האמת, ולהימנע עד כמה שאפשר ממה שהוא לא אמת, לא מועיל, לא מיטיב. כי לתנועה הזאת שבן אדם בעולם עושה או עושה, יש השלכה עצומה, לא רק עלינו עצמנו, על אנשים אחרים הקרובים אלינו, ועל מעגלים מאוד מאוד מתרחבים. ואם אנחנו פה בביזנס של חופש, של well-being, של שלווה, של שקט, של טוב, זאת רק ההתחלה, כן? של שמחה, של אהבה, dare I say, ידידות שהיא רדיקלית, הרי שנרצה להבין מה בדיוק מונע מאיתנו את זה, מה בדיוק מנהל אותנו שם מבפנים, מה חוסם אותנו מבפנים, ומה, איך אנחנו יכולים להזכיר לעצמנו את המקום שאומר, אני מוכן, אני מוכנה להתחייב לא לפגוע, לא להזיק. לא להזיק, לא להזיק פנימה. לא להזיק פנימה ולא להזיק החוצה. אני רוצה להזמין אותנו להמשיך את התרגול עם המקום הזה שממש ממש מתחייב לא להזיק, לא להאמין לשופט הפנימי. להסיט אותו הצידה עד כמה שאפשר. להתכוונן יותר ויותר לדיוק, לאותנטיות, לאמת, כן? למקום הזה של אם זה נכון ועוזר למצוא את הזמן המתאים. ובקלאסיקה הבודיסטית מדברים על דיבור נכון כדיבור שהוא קודם כל אמת, דיבור שהוא לא מפלג, דיבור שהוא לא סתמי, שהוא לא הולך רחיל, כל הדברים שהם מאוד מאוד ברורים מעליהם. ויש אין סוף של דיוקים שאפשר להגיע אליהם, שמפתחים אותנו כבני אדם בעולם. העניין של הדיבור זה ממש סוג של צינור כזה, שכמו עוזר לפרח שאנחנו, כן, זה הדימוי שעולה לי עכשיו, להיפתח ולתת אמון יותר ויותר בעולם. כשאנחנו מדייקים עם הדיבור שלנו, אנחנו מוסיפים משהו מאוד נכון, כן, לעולם כולו. קודם כל לעולם הפנימי שלנו, אבל מאיתנו זה נוגע בעוד ועוד חיים של אנשים אחרים. אז אני רוצה להזמין אותנו בריטריט הזה, כמו שאנחנו, איך שאנחנו עכשיו, לשים לב בתרגול, לשים לב כשאתם יושבים עם עצמכם, כשאתם הולכים עם עצמכם, שימו לב לאמירות האלה, שהן יכולות להיות מאוד נשכניות לפעמים. אמירות של ביקורת כלפי עצמנו, כלפי מישהו אחר. תבדקו אותם עם נייר הלקמוס הזה. האם זאת אמת? האם זה מיטיב? האם זה מועיל? האם זה נכון? האם זה בא ממקום אוהב? האם זה משרת את האהבה? אולי אפילו רק השאלה הזאת לפעמים מספיקה כדי להזכיר לנו את כל התורה הזאת כולה. אני רוצה להזמין אותנו לעוד כמה רגעים של התבוננות פנימית בקולות הפנימיים האלה, באורחים שמגיעים לבקר, בטון של הקול שאנחנו שומעים אותו לפעמים והוא נדמה לנו כאמת, ככה זה. זה מזג האוויר הפנימי שאליו אנחנו רגילים או רגילות. ולהסכים לעשות מעשה ולעשות שם משהו באופן אחר. לשנות את נקודת המבט, להגיד לא שזה לא מיטיב, לזהות שזה ג'אנק ולא לאכול אותו. ולהסכים להגדיל את הטוב בתוכנו. וכשהטוב בתוכנו גדל, הוא מתחיל להדביק, כן, את כל העולם כולו. אז עוד כמה רגעים של שהייה עם הקולות הפנימיים, עם הצלילים, עם הדיבור, עם הדממה. מה שנחשף לנו דרכה, מה שמתגלה לנו, קצה הקרחון שמספר לנו על עומקים עצומים בתוכנו. לנווט את הספינה שאנחנו לכיוונים מיטיבים. מה שמתים. להגיד לא תודה למה שמכאיב, מעכב, שופט, מגנה, שונא. לא תודה. תודה רבה על ההקשבה היפה שלכם. שעה עכשיו 5:10, זמן לתרגול בהליכה.